אם יש לנו נותני בי סמואל, שזה קבר שמואל, יש כאלה שטוענים שזה במקום אחר. אז יש כאלה שמיישבים, שם קבור שמואל א' ושם קבור שמואל ב'. בסדר? אז אפשר להגיד שגם את זה, שמואל א' כתב חלק מהספר ושמואל ב' את השאר. עכשיו אנחנו צריך להבין גם שוב, למה דווקא שמואל הוא זה שכותב את מגילת רות? שוב, לא רק מבחינה היסטורית, כרונולוגית, כי הוא באמת היה שם בדור. הוא גם כמה דורות אחרי זה בעצם, הוא רק בדור של דוד. אבל אז הוא התעורר לכתוב את אותו סיפור, וצריך להבין למה. בואו נמשיך. אז עכשיו אנחנו צריכים להסביר מה כל כך חשוב במגילת רות. דיברנו קודם על זה שיש לנו מחלוקות לגבי חלק מהמגילות, האם צריכות להיכלל בכתבי הקודש או לא. למה מגילת רות כל כך חשוב שהיא תהיה חלק מכתבי הקודש? סיפור מאוד יפה, באמת סיפור יפה. מה המסר הכל כך חשוב שלו לדורות שחייב להיכנס כאן ואנחנו צריכים ללמוד, כן?
אולי מלכות בדוד.
יפה, יפה. אז יש לנו שני הסברים בחזל שאנחנו מוצאים. אחד, אני אתחיל מהסבר שלך דווקא, נדלג לשלוש. בזוהר כתוב, אבל מופיע בעוד מקורות בחזל. קצת בניואנס על מה שאתה אומר, אמר רבי יוסי בן קיסמא, תמה אני אם מגילה זו לא באה אלא כדי לייחס זרע דוד שבא מרות המואביה. אוקיי, המגילה מסתיימת, אישה יולדת דוד, אז זה מאוד בולט, שחשוב לנו להזכיר שמהסיפור הזה נולד דוד. וזה בא לייחס את דוד שהוא בא מרות המואביה. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים פה לסיבוך, זה לא איזה נקודת זכות לדוד שהוא בא מרות המואביה כביכול, כן? אנחנו כמובן נסביר שזאת כן נקודת זכות, אבל...
אומרים שזה גם משפיע על האופי של דוד, שבסופו של דבר עובר לו להיות מלך...
בוודאי, בוודאי. אז פה אנחנו נקשר את זה, אדם מקשר את זה לבניית המלכות, ואנחנו כבר נקשר את זה כמובן למסגרת של הסיפור. הסיפור הזה לא מסתיר את המסגרת שלו, הוא מתחיל במילים ויהי בימי שפוט השופטים, ומסתיים במילים וישי הוליד את דוד. זאת אומרת שזה ספר המעבר מתקופת השופטים לתקופת המלכות. וזה מעבר מאוד מאוד משמעותי, וזה גם מסביר לנו כמובן למה דווקא שמואל כותב אותו. כי שמואל הוא זה שמחדש את המלוכה, בהתחלה עם שאול, אחרי זה עם דוד, הוא זה שממליך את דוד, הוא זה שדרכו עובר התהליך של מינוי המלך, והוא מספר לנו את הסיפור הזה, שהוא סיפור של מעבר מתקופה לתקופה, אנחנו תכף נעסוק בזה בהרחבה. אני רוצה להסביר, למה דווקא הסיפור הזה של רות ובועז, ושמביאים ממה ולייחס את דוד, דווקא למואבות הזאת של רות, למה זה חשוב בבניית המלוכה? איך הסיפור הזה מסמל לנו את המעבר ואולי את התיקון מתקופת השופטים לתקופת המלכות? זה מסגרת אחת שאנחנו צריכים להתייחס אליה. מסגרת שנייה, אני חוזר למקור הקודם, מקור מספר 2. רות רבה, אמר רבי זעירא, המגילה הזאת אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, ולא נכתבה אלא ללמדך כמה מתן שכר טוב לגומלי חסדים. אז קודם כל, רק בסוגריים, אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, לומדים הרבה מאוד הלכות ממגילת רות, אחד הספרים שלומדים ממנו הרבה הלכות, בהלכות איבום, כן, מי שלומד עכשיו יבמות, בהלכות קניין, בהלכות מתנות עניים, בהלכות גיור, גם לומדים דף יומי בימים האלה. הרבה מאוד הלכות לומדים ממגילת רות. אבל רבי זעירא אומרנו, זה לא העיקר. העיקר הוא מתן שכר טוב לגומלי חסדים. זאת נקודה מאוד מעניינת. בניגוד לנניח... שיש לנו בתנ"ך, במגילה הזאת אין אנשים רעים, אין לנו טובים ורעים. יש לנו אנשים טובים או רגילים, יש לנו גומלי חסדים. ניתן דוגמה. מי הם גומלי החסדים? כמובן גיבורי המגילה. רות, קודם כל. בועז אומר לה, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, זאת אומרת שהגיור שלה, או זה שהיא באה, קודם כל זה שהיא באה אליו לגורן ורצתה להיגאל, זה חסדך האחרון, והוא גדול מן הראשון, איזה ראשון של חיים נעמי? והתגיירה. למה זה חסד? תראו, יש לנו את רות, ומי בעצם האנטיטזה שלה? זאת אורפה. עורפה, אי אפשר לבוא אליה בטענות. בעלה מת, הרי דבר ראשון שאת עושה זה בורחת מהשוויגר. היא לא בורחת. היא ישר אומרת, וימותו גם שני מחלון בחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, ואתה קומי וחלותיה, ואתה שום משדה מואב. ותצא מן המקום, ושתי חלותיה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ואז נעמי אומרת להם, לשתי חלותיה, עדיין הורפה בסיפור. לך נשוב נאישה לבית אמה. יעש השם לכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי. תן השם לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. ותשק להם ותשאנה כולם ותבכנה. ותאמרנה לך כי איתך נשוב לעמך. נעמי אומרת להם, לכו הביתה, מה יש לכם לעשות איתי? תעזבו, לכו הביתה. תודה רבה שאתם באות איתי, אבל פה נפרדות דרכנו. ניפרד כידידים, כמו שאומרים. ולא, גם רות וגם עורפה לא אומרות לו, כי איתך נשוב לארצך. ראוי להערכה, באמת ראוי להערכה. כבר השלב הזה. ואז נעמי מעמיקה קצת יותר ואומרת להם, שוב נבנותיי, למה תלך נעמי? עוד לי בנים במה היו לכם לאנשים? כי זקנתי מיות לי, שמרתי יש לי תקווה, גם הייתי אלה לאיש, גם אלה תיבנים, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה. אין לכם שום תוחלת, אין לכם שום תקווה מלהיות איתי, אין שום עתיד בלהיות איתי. זה לא הגיוני, אני באמת מודה לכם, אני מעריכה את זה, אבל אתם בחורות צעירות, נשים צעירות, תחזרו הביתה, אין לכם שום עתיד איתי. אז אחרי זה, ותישא קורפה להחמותה, ורות דווקא בה. לא סתם ותישא קורפה, ותישא מכולן ותבכן נאות. היא לא נפרדת מנה בלב קל. אפשר לבוא בטענות לאורפה?
לא.
ממש לא, ממש לא. הגיוני מאוד, נעמי אמרה לה, תעשי לי טובה, מתוך דאגה, מתוך אהבה. לחכה ביתה. ואחרי שאורפה המשיכה ללכת איתה. אבל אורפה היא לא הגיבורה של סיפור. דווקא זה שאורפה היא לא טיפוס שלילי, להפך, היא טיפוס חיובי, זה רק מעצים את החסד הגדול של רות. אם האנטיתזה של רות זה אורפה, זה רק אומר לנו מה זה מתן שכרם של גומלי חסדים. תראו איזה מעשה של רות. אף אחד לא היה בא אליה בטענות, אם הייתה מסתובבת עם אורפה והולכת. אף אחד לא היה בא אליה בטענות. ועוד אחרי זה נניח. הרי נעמי אומרת לשוב, הנה שבה יבימתך אל המוות אלוהיה, שוב יחי יבימתך. בבקשה, היה לה עוד צ'אנס אחד. ולא, היא ממשיכה, בדבקה בנעמי, וכמובן הגיור שלה הוא מופת. למה זה גיור? ואנחנו נעמיק בזה קצת. שנגיע לפרק א' עצמו. אז הנה, אנטיתזה אחת. בועז, עוד גיבור של המגילה. החסד שלו, אנחנו רואים אותו לאורך כל הדרך, אנחנו רואים אותו בפרק ב' ששירות מגיע לשדה שלו, ללקט, והוא נותן לה מעבר למה שהוא חייב במתנות עניים, והוא איכשהו מקבל אותה בגורן וכולי, אנחנו נדבר על זה כל הדרך, אבל אפילו בסוף, הרי בגורן הוא אומר לה, ליני הלילה והיה בבוקר, אם יגלך טוב, יגאל, ואם לא יחפוץ יגאלך וגאלתיך, נוחי, חי השם, שכבי עד הבוקר. קצת שאלה איך להבין את המשפט הזה, אם יגלך טוב, יגאל, יש כאלה שמבינים שטוב הוא שמו של הגואל. הוא לא אדם רע, הגואל הראשון שהיה צריך לגאול, שהיה מוכן לגאול, גם כאן. באותו בבוקר מיד אחרי זה, הרי בועז יושב בשער העיר, ובאים זקני העיר וכו', והוא אומר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלי מלך מחן נעמי, ואני אמרתי, גילה אוזניך למור קנה נגד היושבים, ויאמר אנוכי יגאל, והוא אומר בשמחה אני יגאל, אז הוא מכניס לו את רות גם לתוך העסקה, ביום קנותך השדה מיד נעמי, מיד רות ומואביה השתמת קנית, להקים שם את הנחלתו, אז הוא אומר, אתה יודע מה, גדול עליי, ואומר גואל לא אוכל לגאול, ונשחית נחלתי, אנחנו נגיע לשם ונראה מה הטענה שלו ומה הטענה של בועז. לא בן אדם רע, אי אפשר לבוא אליו בטענות, לא עשה פה שום דבר, הוא לא עשה את המעבר, אבל קוראים לו טוב, לא קוראים לו רע. אבל בכל זאת, זה לא הגיבור של המגילה, הגיבור של המגילה הוא בועז, שעושה את החסד שמעבר. להודיעך מתן שכרן שגומלי חסדים. יש גם את נעמי כמובן, צריך להבין מי האנטיתזה שלה, אולי זה אלי מלך, אבל בסדר, נדבר על זה. אבל בכל מקרה, זה דבר אחד במגילה, ואנחנו גם לאורך המגילה נדבר על למה החסד פה משמעותי, ושוב אנחנו צריך לחבר את זה גם עם העניין של המלכות, נכון? החסד הזה, מה הסיפור שמוביל אותנו ממשפות השופטים למלכות? חסד, סיפור של גומלי חסדים. צריך להבין את זה. ולהבין למה הוא צריך ללכת להביא אותו ממואב. בסדר? אז בואו נראה, נמשיך פה עכשיו לנקודה הבאה שהגענו אליה בזוהר, שהמגילה הזאת באה לייחס את דוד שבא מרות המואביה, ואנחנו יודעים שזה דבר לא פשוט ושנוי במחלוקת, כי הרי כתוב בפרשת כי תצא, לא יבוא המוני ומואבי בקל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצדכם ישראל, ואשר שכר עליך את בילם בבור מפתור, רם נרם לכללך, לא תדרוש לומם וטובתם כל ימיך לעולם, עד כדי כך. אז מואבים, רוצים להרחיק אותם, אסור להם לבוא בקל השם, וזה אומרת המשנה ביבמות, המוני ומואבי אסורים, ואיסורם איסור עולם. גם דור עשירי, זה לא אומר עד דור עשירי, זה אומר עד עולם. כתוב גם, לא יבוא להם בקל השם עד עולם. אבל נקבותיהם מותרות מיד. יש לנו כלל, שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. אני צריך להבין את זה. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מאיפה יודעים שהמואבים אסורים והמואביות מותרות, הנקבות מותרות? אמר רבי יוחנן דאמר קרא, וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? כן, הרי אנחנו מדברים פה על הסיפור של גוליאת, כן, שדוד יוצא לקראת גוליאת. ויאמר אבנר, חיי נפשך המלך אם ידעתי. שואלת הגמרא, ולא ידע לי? מה, שאול לא הכיר את דוד? והכתיב, ויעבור מאוד, ויהיה לו נושא כלים. דוד הוא נושא הכלים של שאול, שאול לא אוהב אותו מאוד, יש ביניהם קשר. מה אתה שואל? בין מי זה הנער? יש לך אחד האנשים הקרובים אליך ביותר? עונה הגמרא, הכי כאמר שאול. אם מפרץ עתי, אם מזרח עתי. אני יודע שהוא משבט יהודה. כן, שאול הרי בא משבט בנימין. אני יודע שהנושא כלים הזה, הבחור, הנער הצעיר הזה, הוא משבט יהודה. אבל אני רוצה לדעת האם הוא מזרע, בן מי זה הנער. האם הוא מזרע פרץ או מזרע זרח. אנחנו יודעים שתמר נולדו לה שני בנים, תאומים, פרץ וזרח. למה חשוב לו לדעת אם הוא פרץ או מזרח? יפה. אם מפרץ עתי מלכה הווי, הוא יהיה מלך אם הוא בא מפרץ. שהמלך פורץ לעשות דרך ואין מלכים בידו. זה השם של פרץ, הרי קראו לו ככה, כי מה פרץ עליך פרץ? הוא נדחף החוצה. זה מלך, הוא לא מחכה שיפתחו לו, שיפנו לו את הדרך, הוא פורץ. אז אם הוא מזר הפרץ, אני יודע שהוא יהיה מלך. כזה בחור צעיר ואמיץ שקם להילחם עם הפלישתי, נו, אז הוא יהיה מלך. אם מזרח עתי, חשיבה בעל מהווה. אם הוא בא מזרח, אז הוא לא יהיה מלך, כי זרעו של זרח לא יהיו מלכים. הוא יהיה אדם חשוב, הוא יהיה מנהיג אולי, אבל לא, לא מלך. כמובן שבשביל שאול זאת שאלה חשובה, כן? כי אם הוא מזרע פרץ והוא הולך להיות מלך, אז כבר איום על שאול. אנחנו יודעים שברגע שדוד כבר סומן כמלך, זה כבר לא היה כל כך פשוט עם שאול. אמר לו דואג אדומי, עד שאתה משאיל עליו עם הגון ולמלכות עם לב, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל עם לב. רגע, רגע, לפני שאתה מברר אם הוא יהיה מלך או סתם אדם חשוב, הבחור הזה בכלל ראוי לבוא בקהל, בקהל ישראל. למה? מה היא טעמה? דקעת עם עירות המואביה. הוא הרי בא ממואב, אנחנו יודעים שגם דור עשירי לא יבוא להם מקהל השם עד עולם. אמר לו אבנר, תנינה, יש לנו ברייתא, מפורשת מדרש חז"ל, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. זה לא נכון מה שאתה אומר. זה רק אם הוא היה בא מזרע הזכרים של מואב, אבל הוא בא מזרע הנקבות של מואב, מירות, אז הכל בסדר. אז הוא שואל אותו, אלא מעתה, שואל אבנר, ממזר ולא ממזרת? אז יופי, בוא נתחיל לפרש את כל התורה, שכל איסור שנאמר בתורה נאמר רק על זכרים, ולא על נקבות. מה פתאום אתה דורש פה דווקא המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה, מאיפה לך לדרוש כזה דבר? תגיד, גם ממזר ולא ממזרת. ממזרת מותר לבוא בקהל השם, אנחנו יודעים שלא. הוא עונה לו, ממזר כתיב, מומזר. ממזר, השם שלו מבטא שהוא מום זר, זאת אומרת, מה זה זר? זה מישהו שהוא זר לניסויים האלה, כן? שנכנס כאן והכניס משהו זר, ואז זה לא משנה אם הוא זכר או נקבה, גם נקבה שנולדה מניעוף כזה, היא גם מום זר. אז אוקיי, אז תגיד מצרי ולא מצרית, נכון? לבוא מצרי בקהל השם, כתוב דור שלישי, נכון? יכול לבוא להם בקהל השם. אז אולי הדורות הראשונים זה גם לא מצרית. נו, שאני אחד, הם פרש תמה, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זאת אומרת, למה אני דורש? אני בדרך כלל לא אדרוש דרשות כאלה של מצרי ולא מצרית, ממזר ולא ממזרת, אבל בהמון מואב אני כן דורש. למה? כי התורה גילתה לנו את הטעם. למה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים? דרכו של איש לקדם, ולא דרכה של אישה לקדם. מי יוצא לקראת עם שער והיה צריך לקדם אותם בלחם ובמים? זאת אומרת, הסיבה שאנחנו לא מקבלים את ההמונים מואבים, זה על, על זה שהם לא עשו חסד. על זה שהם רואים עם נודד במדבר, עייף, רעב, והם לא מקדמים אותם בלחם ובמים. מינימום של עזרה לאנשים שהם רעבים וצמאים. אז מי היה צריך לדאוג לזה? זה הגברים היו צריכים לדאוג, לא אנשים. אז לכן רק הגברים נאסרו. אז שואל אבנר, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. בסדר, אז אולי חוסר צניעות, אנשים לא צריכות לצאת, אז שאנשים יגישו מים ולחם לנשים. אישתיק. באמת לא הייתה התשובה על זה. אז אנחנו עדיין נשארים בשאלה, אז למה מואבי ולא מואביה? למה המוני ולא המונית? מיד, ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה האלם? כן, הרי כתוב, אתם קרי לנער ואחר קרי לאלם. הרי בהתחלה ראינו שהוא אמר לאבנר שר הצבא בן מי זה הנער, ואחרי זה הוא שואל בן מי זה האלם. החיקה אמר לי, הלכה נתעלמה ממך. האלם זה כאילו אנחנו באיזה ערפל עכשיו. מה עושים עם דוד? הוא יכול לבוא בקהל או לא יכול לבוא בקהל? אנחנו כן דורשים המוני ולא המונית, או אנחנו בעצם דוחים את זה כמו הקושיות של אבנר. צאו שאל בבית המדרש. שאל, אמרו לי, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. עד שנדבר כולן קושייתה, אז לא הגיקשה שוב את כל הקושיות שלו, אמר איזה מין דרשה הזאת, השתיקו, לא היה להם מה להגיד. באי להכריז עליי, כבר כמעט באו להכריז על דוד שהוא לא ראוי לבוא בקהל, בגלל הקושיות של אבנר. מיד, והמסע בן איש, ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש, וכתיב יתר הישמעאלי, במקום אחד כתוב יתרה ישראלי, במקום אחר כתוב יתר הישמעאלי. אמר רבא, מלמד שחגר חרבו כישמעאל, ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המונית, מואבי. ויש לנו כלל, כמו שאומרים, אם הלכה נקבל, אם לדין יש תשובה, כמה מקומות בגמרא מופיע, שאם זאת הלכה מקובלת מסיני, מדור לדור, אז כל הטענות הקושיות שיש לך אין לעשות, צריך לקבל, כך נתקבלה הלכה. אם אתה בא לחדש פה הלכה מסברה, מדרשה, אז אני יכול להתווכח, אני יכול להקשור קושיות. אז אחרי כל הוויכוחים עם דואג, באו ואמרו, זאת הלכה מקובלת, כך מקובלן בית דינו של שמואל הרמתי, הוא לא המציא את זה, זה קיבל מדורות קודמים, שהמוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. אז לא משנה כל הקושיות של אבנר, אנחנו מקבלים את ההלכה הזאת. מה? של דואג, סליחה, של דואג כמובן. אנחנו מקבלים את ההלכה הזאת. זה מבית דינו של שמואל הרמתי, שכתב את ספר רות. עכשיו אנחנו מבינים. כתב מגילת רות לייחס את דוד לרות המואביה ולהגיד לכולנו, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. אפשר להבין, כמו הדיון בגמרא, שאולי אתה אמור שהטענה היא על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, על חוסר החסד שלהם, היא טענה שמופנית בעיקר לגברים ולא לנשים.
רק לגברים.
רק לגברים, נכון. אתם יודעים, רק לגברים באים בטענות. נכון, אנשים בסדר.
לא, כי
רק גברים יוצאים במלחמה. רק גברים יוצאים במלחמה, כן. אצלנו בבית, אנחנו אומרים בליל שבת, אומרים יש את חי לאמא, ויש רשימה של טענות לאבא, על מה לא בסדר. בסדר. אז אפשר להגיד שזה ככה, ולכן המוני ולא מונית מואבי ולא מואביה, והראיה, את מי הבאנו ממואב? את רות, שכרם של גומלי חסדים, תראו איזה גומלת חסד, היא באה ממואב. ממואב, שכל הסיבה שאנחנו מרחיקים אותה, זה בגלל שהם לא עשו חסד. אז אנחנו עומדים את רות. כי כרטיס הכניסה לעם ישראל זה חסד, אנחנו רבקה. נכון, אליעזר רוצה להביא את רבקה, הוא לא בודק כמה השולחן ערוך היא יודעת, הוא לא בודק אם היא מאמינה בקדוש ברוך הוא, לא, מן הסתם לא, היא הייתה, גדלה בבית עובדי אלילים, הוא בודק אם יש לה מידות, אם יש לה חסד. אם יש לה חסד, תכניס אותה אשרי ילד. זה כרטיס הכניסה לעם ישראל. אז רות גומלת חסדים. יכולה למואב, כי רק גברים יש בעיה. הייתה צריכה לגדול דווקא במואב, למרות כביכול אנטיתזה של מואב, אז אנחנו צריכים להביא את זה. אני לא נתן היום תשובות, אני שם את המסגרת לסיפור, טוב, לסיפור, למה דווקא במואב היה צריך להביא את זה, ולמה האיכויות שהיא מביאה, ושזה החסד קודם כל, מגיע באופן מפתיע ומוזר דווקא ממואב. אולי זה העומק של מואבי ולא מואביה. יש במואב צדים שליליים מאוד, שאנחנו צריכים לדחות. אבל באותו מואב יש משהו שצריך להבין, איך אנחנו יודעים להבחין פה, לקחת את הטוב ולדחות את המקולקל. אבל אותו כוח של מואב שאנחנו דוחים, באותו כוח יש משהו שאנחנו צריכים לקבל. וזה הכוח שבונה פה את הסיפור של רות, שכמו שאמרנו, מעביר אותנו מתקופת השופטים לתקופת המלכים. ובואו נעמיק עוד קצת בעניין הזה. כמו שאמרנו, סיפור מסגרת כאן הוא סיפור המעבר מתקופת השופטים לתקופת האחים, והגמרא במסכת מגילה אומרת לנו אמירה מפורסמת. אמר רבי לוי, תימא רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. כמה דוגמאות, ויהי בימי אחשוורוש, זה מדובר שם במסכת מגילה, אהבה המן, כמובן הייתה הצרה של המן. ויהי בימי שפוט השופטים, אבא רב, הגמרא אחרי זה מסיקה שזה לא רק ויהי, זה ויהי בימי. בסדר? זה ויהי בימי, כל מקום שכתוב ויהי בימי. התורה תימא יש לו פה הערה מבריקה כדרכו, כן, יש לו הברקות כאלה. יש לו הערה פה יפה על למה ויהי בימי הוא מדבר על הצרה הזאת, למה זה לשון צער, מה קשור? ויהי בימי זה ציון היסטורי מסוים, זה ציון של זמן. איך זה לשון צער? אומרת תורת מה ככה. כתבו המפרשים בטעם הוראה זו, בלשון והיא בימי, משום דכיוון דמייחס הכתוב את הזמן לאנשים, אשר באמת אין הזמן שלהם, אלא הבל לייחס המאורע למספר שנים ידועים. וכמו שכתוב כזה, כמה פעמים בתורה ובנביאים, מה זה הציון הזה ויהי בימי אחשוורוש? ויהי בימי שפוט השופטים. הימים האלה שייכים לאחשוורוש? צריך להיות כתוב, ויהי בשנת כך וכך, אנחנו יודעים, ויהי בשנה השנית, ויהי בשנה הזה, נכון? ככה כתוב לנו הרבה פעמים בתורה, בנביאים. מה זה ויהי בימי מישהו? מה, אנחנו היום בימי בנט? מה זה ויהי בימי? בימי אדם מסוים. זה לא הימים שלו. אם אתה רוצה לציין תיארוך של משהו, תן תאריך. מה שייכת את הימים האלה לאדם או לאנשים מסוימים? אז הוא אומר ככה, אך מכיוון באותו הזמן הייתה עת צרה, זה הקשר הזה לימי צר, ומת הקדוש ברוך הוא לא תצא מהרעות, כי הכל בסיבת מעשה בני אדם. לכן יחסו הזמן לאנשים אשר הם אשמים בתוצאת הסיבות. וכן אחה, בא רעב בסיבות שונות שגרמו אנשים, כפי שידבר בדרשות הבאות. בזה אתם שופרים מסקנת הגמרא שהמילה המרבה שהיא כל ויהי, ויהי בימי. זאת אומרת, שהפסוק אומר לנו ויהי בימי כך וכך, אז מציין לנו איזושהי צרה שקרה. הוא בא ללמד לנו למה קרתה הצרה. כי אלה היו אנשים באותו דור, אלה היו מנהיגים, אלה היו... זאת הייתה התקופה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. זאת אומרת, בכלל, או דבר רע, כתוב שדבר רע לא יורד מהשמיים. הצרות לא מגיעות מהקדוש ברוך הוא, לא סתם מנחית עלינו צרות. הצרות מגיעות כתוצאה ממעשים של בני אדם. ולכן שייך להגיד, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. למה הרעב בארץ? כי אנחנו בימי שפוט השופטים. כי בימי שפוט השופטים כנראה משהו מקולקל. ולכן מגיע רעב. ויהי בימי אחשוורוש, קורא הסיפור של המן. כי משהו שם בתרבות של אחשוורוש יוצר את המציאות הזאת של המן. זה לא בא סתם ככה מהשמיים. ולכן כל ויהי בימי הוא ימי צער, כי הפסוק נוקט ויהי בימי, להגיד לך מה המקור של אותה צרה. באשמת מי זה, באחריות מי זה. אז מה כל כך בעייתי בימי שפוט השופטים? אנחנו צריכים להבין, וזה מחבר אותנו שוב לאותו עניין, שהמגילה הזאת מספרת לנו את סיפור המעבר מימי השופטים למלכות. זאת אומרת שיש פה איזה תהליך של תיקון שצריך לעבור, כי ויהי בימי שפוט השופטים, זה לשון צער, זה מתחיל, הסיפור מתחיל לנו כבר בבעיה. הסיפור מתחיל לציין שאנחנו בימים שיש בהם פיקול, שיש בהם משהו שגורם לרעב, שגורם לכל מיני תוצאות לא טובות. ואותו הסיפור הזה יבוא לתקן ויוביל אותנו למלכות. אז בוא נראה, הגמרא אומרת בבבא בתרא, קצת אחרי הגמרא שראינו בהתחלה, זה מקור שבע למטה. ואמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו. כן, זה לא השופטים, הימים שהשופטים שופטים את האנשים, אלא הימים שאנשים שופטים את השופטים. כן? צריך לחקור את החוקרים, כבר נאמר. אז דור ששופט את שופטיו, אומר לו, טול קיסה מבין שיניך, אומר לו, טול קורה מבין עיניך. אמר לו, כספיך היה לשיגים? אמר לו, סברך מעול במים. זאת אומרת, השופט אומר לאדם, מוכיח אותו על משהו, אז הוא אומר, אתה מדבר, אתה עוד יותר מושחת ממני, מי אתה שתוכיח אותי? זה יכול להיות לשני כיוונים, זה יכול להיות דור מרדן שלא מקבל סמכות, וגם שהשופט הכי ראוי יגיד לו משהו, אז הוא יתחצף אל השופט ויאשים אותו בחזרה, או שזה יכול להיות שבאמת השופטים לא ראויים. יכול להיות שיש פה משבר מנהיגותי חמור, בכל מקרה יש פה משבר מנהיגותי. בין אם זה, צריך שניים לטנגו, בשביל מנהיגות ראויה, צריך מנהיגים ראויים וצריך עם שיודע להבין מי המנהיג שלו והולך אחריו. ופה אין לנו לא את זה ולא את זה, יש פה משבר מנהיגותי. שוב, לא יודע מי השם בזה יותר, אבל כמובן הכל מקולקל. וגם את זה המהר"ל מסביר לנו. הוא מקור, החידושי הגדול למהר"ל, לגמרא הזאת. דור ששפטו, רוצה לומר, שהיה אותו הדור בלתי מסודר לגמרי. במילותינו אנו בלעז, אנרכיה, כן? אנחנו יודעים שספר שופטים, שבעצם זאת כבר שמדובר עליה, מסתיים בשני סיפורים חמורים מאוד, של פילגש בגבעה, פסל מיכל, פילגש בגבעה, ושני הסיפורים האלה פותחים במשפט, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. אנרכיה, אין מנהיגות. ואין מנהיגות כי אין מלך. השופטים לא מספיקים. אין מלך. אז אומר מהר"ל, היה דור בלתי מסודר לגמרי, וכאשר אין כאן סדר, אין אחד מקבל מאחר. בשביל שאחד יקבל מאחר, הדרכה, הנהגה, ציווי, צריך היררכיה מסוימת. צריך סדר. בלי ההיררכיה הזאת, אז מי אתה שתגיד לי משהו, כן? כל זה מפני שהיה קודם שיצא למציאות המלכות, כי המלכות הוא הסדר. שמה יש מלך, כן? אם עלי מורה של מלכות יש הרי חיים בלאו. אשר מקבלים מן המלך. וקודם שבא המלכות אל העולם, היה ההיעדר אל זאת המדרגה ולא היה שום סדר. היעדר למדרגה של הסדר. אין סדר, אין מלך בישראל שישר בעיניו יעשה, יש אנרכיה, ולכן אף אחד לא מקבל תוכחה מאף אחד אחר, אף אחד לא מקבל סמכות מאף אחד אחר. המהר"ל אומר, וכמו כך הוא עתה בזמנו, וזה שאמרו פרק חלק, ואין תוכחה שאין אחד, מקבל, לא יודע, יש זהות פתיחה, העתקתי פה בטעות, לא יודע, שאין אחד מקבל מאחר. וכל זה מפני שהוא קודם, מפני שהוא קודם שבא המלך המשיח שיסדר כל, כן, זה בזמננו, גם אצלנו אף אחד לא מקבל תוכחה מאחר, כמו שאומרים היום, הכל מהפוזיציה, כן? כל אחד עם הפוזיציה שלו, ולא משנה, הוא אומר משהו, זה לא משנה אם מישהו אחר אומר דברי טעם, אתה לא תגיד לי מה זה, ואתה מושחת בעצמך, ואתה ככה ואתה ככה, כן? אין שום, שום סדר. קודם זהו העדר, הכל בלתי מסודר סדר, רק הקווה על השם יתברך כי קרוב הוא כבר שהגיעו כל הסימנים אשר רואים להם, וגם חוצפה יראה, שהסימן מובק, דרזה נילה, נמצא שהוא בדור הזה, עד שאי אפשר שיהיה אחר. זאת אומרת, ככל שהחוצפה מתרבה, אז המציאות שוות לסדר, כן? המציאות צריכה את הסדר הזה, ועברו יהיה אלו שנים מהמהר"ל, ואנחנו עדיין מחכים. אבל זה בעצם שוב סיפור המגילה. אנחנו מתחילים את תקופת שפוט השופטים, שהיא תקופה של איש הישר בעיניו יעשה, תקופה של אנרכיה, תקופה שאין מלך, ומסתיימת בישעיה יוליד את דוד, המלכות. ושוב, נצטרך להבין איך הסיפור הזה יוצר את השינוי הזה. מה בעצם אנחנו, היה שאליו רוצים להגיע, ואיך הסיפור הזה יוצר את זה. ועד כדי כך, להראות או להוכיח אפילו עוד יותר, שבעצם הסיפור הזה הוא יוצר את המוסד של המלכות נקרא זה, את הסדר הזה שהמלכות מביאה, זה הגמרא האחרונה שם בבבא בתרא. כתוב, אם המלך במלכתו ישבו שם, זו רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנה. שלמה הוא כבר דור חמישי, בן נין, דוד הוא נין של רות, שלמה הוא בן נין שלה. איך יודעים שהיא ראתה את זה, שהיא זכתה לראות אפילו את שלמה יושב בכיסא מלכותו, שנאמר, וישם כיסא לאם המלך, ואמר בלעזר לאמה של מלכות. תראו מה, איך קוראים לרות, אמה של מלכות, מה זה אמה של מלכות? היא מייסדת המלכות, המלכות היא מכוחה, אז ברור שהסיפור הזה הוא הסיפור שמוביל אותנו מימי שפות השופטים, לבישעיה יוליד דוד, ליסוד המלכות, ושימו עד כמה זה מגיע, איזה קיצוניות זה מגיע. אם לפני זה דיברנו שהקלקול של ידי שפות השופטים, זה דור ששופט את שופטיו. אף שופט לא יכול לעשות סדר, כי כל אחד שמגיע למשפט, השופט אומר לו משהו, תול קורם בין עיניך, תול קיסם בין עיניך, בין שניך, אומר תול קורם בין עיניך. את מי שלו, איפה נאמר הפסוק הזה, וישם כיסא לאם המלך? זה במשפט שלמה. שלמה עושה משפט, שיש מלך, אז יש משפט, ואפילו הזונות מגיעות אליו למשפט. זה לא איזה אנשים... השכבה הכי שפלה בחברה, הכי נמוכה, מקבלים את המשפט של המלך. יש סדר. ולכן שם ראוי לשים כיסא לאם המלך, לאמא של מלכות, לרות, שהעבירו את האנרכיה הזאת של דור ששופט את שופטיו, לדור שבו המלך יכול להגיד משפט עד השכבות הכי נמוכות שלה. זה המהפך.
אם אנחנו אומרים ששפריה... אולי עוד אחד עם זה שהוא
התנגד,
ניסה לשכנע את העם, לא...
זה פרשה בפני עצמה שצריך ללמוד, למה הוא התנגד לאותה בקשה, אבל הוא אחרי זה ממליך את דוד, נכון? הוא ממליך שני מלכים, נכון? יש פירושים, צריך להבין שמה, איזה מוסד של מלכות שמואל נאבק נגדו, איזה מוסד של מלכות הוא כן רוצה להקים. זה לא שהוא מתנגד עקרונית בכלל למלכות, אלא הוא מתנגד לאופן שהם ביקשו, כי הוא אומר, באופן הזה, זה לא המוסד מלכות שאנחנו מחפשים, בסדר? זה...
מוסד
מוצרה? יכול להיות, אנחנו עדיין מחכים למלך המשיח, זאת אומרת, מוסד המלכות הוא כן מוסד שאנחנו, יוכל הקדוש ברוך הוא חפץ בו, ובכל זאת שוב צריך להבין את ההתנגדות שם, זה נושא מורכב בפני עצמו שצריך להבין אותו. אבל בכל אופן, המהלך כאן שיש לנו מהאנרכיה הזאת של ימי השופט השופטים, לסדר שמגיע עם המלכות, זה המהלך שצריך לעבור דרך רות, אימה מלכות, וזה מהלך, כמו שאמרנו, שצריך להגיע ממואב דווקא, וזה מהלך של גומלי חסדים. אז שמנו פה את המסגרת, אנחנו עוד לא הסברנו איך כל הדברים האלה קשורים, אבל שמנו פה את המסגרת לסיפור, שמתוכה אנחנו נקרא את הסיפור. בסדר? אז ערב טוב.